שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר עבודה בהלכות כלי המקדש ועובדים בו בפרק התשיעי ובו 11 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כיצד מעשה הציץ עושה טס לוח דק של זהב, רחב שתי אצבעות ומקיף היקפו של הציץ מאוזן לאוזן, וכותב עליו שני שיטין בשתי שורות, קודש להשם, קודש מלמטה, להשם מלמעלה, ואם כתבו בשיטה אחת, כשר. ופעמים כתבו שיטה אחת. הלכה ב' והאותיות בולטות בפניו, חופר את האותיות מאחריו, והוא מודבק על השעבה עד שבולט. כלומר, היו מדביקים את הצד החיצוני לשעבה, כדי שהמתכת לא תיקרה והכתב יבלוט, וחופרים בעדינות את צורת האותיות מן הצד הפנימי, כדי שיבלטו החוצה. והוא נקוב בשתי קצותיו. ופתיל תחלת למטה ממנו נכנס מנקב לנקב, כדי שנקשר בפתיל כנגד העורף. פתיל התחלת שהיה מושחל בנקבי הציץ, היה קשור בעורף מאחורי הציץ. פתיל זה היה עובר תחת הציץ בינו לבין המצח. הלכה ג' המעיל כולו תחלת וחוטיו כפולין 12 ופיו הרוג בתחילת הריגתו, בית הצוואר של המעיל נהרג יחד איתו ולא מחובר על ידי תפירה, ואין לו בית יד, אין לו שרבולים, אלא נחלק לשתי כנפיים מן סוף הגרון עד למטה כדרך כל המעילים, ואין לו מחובר אלא כנגד כל הגרון בלבד. הצווארון של המעיל היה סגור והקיף את הגרון, ומתחתיו היה המעיל פתוח כאין גלימה בעלת שתי כנפיים מלפנים. והקורע פי המעיל לוקה, שנאמר לא יקרע. ועדין לכל בגדי כהונה שהקורע אותם דרך השחתה לוקה. הלכה ד' הוא מביא תחלת וארגמן ותולעת שני, כל מין משלושתן שזור שמונה, כל חוט מחוטי שלושת המינים הללו היה שזור משמונה חוטים, לפי שנאמר בשוליו מושזר. נמצאו חוטי השוליים 24, ועושה אותן כמין רימונים שלא פתחו פיהן, שלא פתחו עדיין את הכתר שבראשם, ותולה אותן במעיל. הוא מביא 72 זוגין, החלק החיצוני של הפעמון, ובהן 72 אינבולים, החלק הפנימי של הפעמון, המתכת המקישה בזוג, הכל זהב, ותולה בו 36 בשולי כנף זה, ו36 בשולי כנף זה, והזוג עם האינבול התלוי בו, שניהם כאחד נקרא פעמון, עד שיהיו שולב משני צדדיו, פעמון ורימון, פעמון ורימון. הלכה ה', הזהב שבהריגת האפוד והחושן האמור בתורה, ועשו את האפוד זהב, תחלת וארגמן, תולעת שני ושש מושזר, ככה הוא מעשהו. לוקח חוט אחד זהב טהור ונותנו עם שישה חוטין של תחלת, כחוטי כל המינים שבהם נאמר שש מושזר, וכופל השבעה חוטים כאחד, וכן הוא עושה חוט זהב עם שישה של ארגמן, וחוט אחר עם שישה של שני, וחוט אחר עם שישה של פשטן. נמצאו 4 חוטי זהב, ונמצאו כל החוטים 28, שנאמר וירקעו את פחי הזהב וכו'. כלומר, רידדו אותם שיהיו דקים לעשות בתוך התחלת ובתוך הארגמן, ובתוך תולעת השני ובתוך השש. מלמד שחוט הזהב כפול בתוכן, חוט הזהב מסובב בתוך חוטי המינים השונים. הלכה ו' כיצד מעשה החושן? הורג בגד מעשה חושב, הריגה שבה צורה נראית משני צידי הבגד, מן הזהב והתחלת והרגמן ותולעת השני והשש, על 28 חוטים כמו שבארנו, אורכו עמה ורוחבו זרת, המרחק מקצה הזרת לקצה הבוהן חצי עמה, וכופלו לשניים, נמצא זרת על זרת מרובה, וקובע בו 4 טורים של אבן המפורשים בתורה, בכל אחד מהם 3 אבנים, בטור הראשון אודם, פיתדה וברקת, בטור השני נופך, ספיר ויעלום, בטור השלישי לשם שבו ואחלמה, בטור הרביעי תרשיש שועם וישפה. כל אבן מהן מרובה ומשוקה בבית של זהב, כלומר כל אבן הייתה בצורת ריבוע והונחה בתוך מסגרת של זהב שמקיפו מלמטה ומארבע רוחותיו. הלכה זין ומפתח, חורט על האבנים שמות השבטים כתולדותם, לפי סדר לדתם, ונמצא כותב על האודם ראובן ועל ישפה בנימין, וכותב בתחילה למעלה מראובן, אברהם, יצחק ויעקב, וכותב למטה מבנימין שבטי י"ק, כדי שיהיו כל האותיות מצויות שם, שבשמות השבטים חסרות האותיות צדי קוף תת. הלכה חת, ועושה על ארבע זוויות, על ארבע פינות של חושן ארבע טבעות זהב, ונותן בשתי הטבעות שלמעלה שהחושן נתלה בהן שתי אבותות הזהב, שתי חבלי הזהב, והן הנקראים בתורה שרשות, ונותן בשתי הטבעות שלמטה שהן כנגד הדדין, כנגד חזהו של הכהן, שני פתילי תחלת, חוטי צמר צבועים בתחלת. הלכה תת, האפוד, רוחבו כרוחב גבו של אדם מכתף לכתף, ואורכו מכנגד אצילי הידיים, כלומר בקו הגובה של בית השכי, מאחוריו עד הרגליים, ויש לו כמו שתי ידות יוצאות ממנו בהריג לכאן ולכאן, שחוגרין אותו בהן, ואין הנקראין חשב האפוד. מצידי האפוד שהיה מולבש בגב, היו יוצאות שתי רצועות שבהן הכהן היה חוגר את האפוד, רצועות אלו נהרגו יחד עם האפוד. והכל הרוג זהב ותחלת ותופר עליו שתי כתפות כדי שיהיו על כתפות הכהן. על החשב היה תופר שתי רצועות שלו לשני הכתפיים של הכהן וקובע על כל כתף וכתף אבן שום מרובה משוקה בבית של זהב. ומפתח השתי אבנים שמות השבטים שישה על אבן זו ושישה על אבן זו כתולדותם, כלומר כסדר לדתם. וכותבין שם יוסף יוסף, ונמצאו 25 אות באבן זו, ו-25 אות באבן זו, וכך היו כותבין. והאבן שכתוב בה ראובן על כתפו הימנית, והאבן שכתוב בה שמעון על כתפו השמאלית, ועושה בכל כתף של האפוד שתי טבעות, אחת מלמעלה בראש הכתף, ואחת מלמטה לכתף, למעלה מן החשב, במקום חיבור הכותפת לחשב. ונותן שתי אבותות זהב בשתי טבעות שלמעלה, ואין הנקראין בתורה שרשרות, וזוהי צורת האפוד. הלכה י' ואחר כך מכניס קצות האבותות של חושן, הקבועים בטבעות של החושן העליונות, בטבעות שלמעלה בכתפות האפוד. ומכניס שני פתילי תחלת שבשולי החושן בשתי הטבעות שלמעלה מחשב האפוד, ומורידין את השרשרות שבטבעות כתפות האפוד עד טבעות החושן העליונות. בנוסף לעבודות החושן שכבר חוברו לטבעות העליונות שבכתפות האפוד, היו מורידים את השרשרות שהיו קבועות בכתפות האפוד ומחברין אותן לטבעות שבראש החושן, כדי שידבקו זה בזה ולא יזח ולא יתפרק החושן מעל האפוד. וכל המזיח, כל המפרק חושן מעל האפוד, הוא מפרק חיבורן דרך כלכלה, לוקה. הלכה י"א, נמצא כשלובש האפוד עם החושן, יהיה החושן על ליבו בשווה בדיוק, והאפוד מאחריו, וחשב האפוד קשור על ליבו תחת החושן, ושתי כתפות האפוד על שתי כתפיו, ושתי אבותות זהב יורדות מעל כתפו מכאן, ושתי אבותות זהב מכאן, מכתפות האפוד עד טבעות החושן, ושני חוטי תכלת מרוכסין מתחת הצילי ידיו משתי טבעות החושן התחתונות, עד שתי טבעות כתפות האפוד התחתונות שהן למעלה מן החשב. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר עבודה בהלכות כלי המקדש ועובדים בו בפרק התשיעי. לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר עבודה בהלכות כלי המקדש והעובדים בו בפרק העשירי ובו 13 הלכות, והוא הפרק שחותם ומסיים את הלכות כלי המקדש והעובדים בו. הלכה א', אומר הרמב״ם, כיצד סדר לבישת הבגדים, לובש המכנסיים תחילה וחוגר את המכנסיים למעלה מטבורו מעל מותניו, ואחר כך לובש הקטונת, ואחר כך חוגר את האבנת כנגד הצילי ידיו מתחת לבית השכי, ומקיפו קרח על קרח עד שגומר וקושר. הלכה ב' ועל האבנת מפורש בקבלה בדברי הנביאים, לא יחגרו ביזה, במקום שמזיעין, מקום המותניים, וכך קיבל יונתן בן עוזיאל מפי הנביאים, וכתב תוספת בתרגום לבאר את המקום המדויק של החגירה, ותרגם על לבבהון יסרון, על ליבם יחגרו, ואחר כך צונף במצנפת כמין כובע, כלומר עוטף אותו בצורה של כובע. הלכה ג' כהן גדול, אחר שחוגר באבנת לובש המעיל, ועל המעיל האפוד והחושן, וחוגר בחשב האפוד על המעיל מתחת החושן, ולפיכך נקרא מעיל האפוד, מעיל שחוגרו האפוד. ואחר כך צונף במצנפת, וקושר הציץ למעלה מן המצנפת, ושערו היה נראה בין ציץ למצנפת, ושם היה מניח תפילין בין ציץ למצנפת. המצנפת הייתה מונחת למעלה בראש, והציץ היה מונח על המצח, ובאמצע היה מקום ובו שיער גלוי. הלכה ד' מצוות עשה לעשות בגדים אלו ולהיות הכהן עובד בהם, שנאמר ועשית בגדי קודש וכו', ואת בניו תקריב וילבשתם כותונות. וכהן גדול ששימש בפחות משמונה בגדים אלו, או כהן אדיוט ששימש בפחות מארבעה בגדים אלו, הוא נקרא מחוסר בגדים, ועבודתו פסולה וחייב מיתה בידי שמיים כזר ששימש, כאדם שאינו כהן שעבד במקדש, שנאמר, וחגרת אותם אבנת, אהרון ובנה וכו', והייתה עליהם כאונה, בזמן שבגדיהם עליהם, כאונתם עליהם. אין בגדיהם עליהם, אין כאונתם עליהם, אלא הרי הם כזרים, ונאמר, והזר הקרב יומת. הלכה ה' כשם שמחוסר בגדים חייב מיטה או פוסל לעבודה, כך היתר בגדים, כגון שלבש שתי כותונות או שני אבנתים, או כהן אדיוט שלבש בגדי כהן גדול ועובד, הרי זה מחלל לעבודה וחייב מיטה בידי שמיים. הלכה ו' נאמר בבגדי כהונה על בשרו ולבשם, מלמד שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו לבגדים, אפילו נימה אחת, שערה אחת, או אפר או קינה מתה אם הייתה בין בשרו לבגד, הרי זו חציצה, ועבודתו פסולה. לפיכך, אין הכהן יכול לעבוד בתפילין של יד, שהרי חוצצת. התפילה של יד מונחת בבשר היד בין הכתף למרפק, ואילו היו מניחים אותה הייתה חוצצת בין היד לשרבול של הכותונת. אבל של ראש אינה חוצצת, את התפילה של ראש מניחים במקום התחלת צמיחת השערות, והמצנפת מונחת למעלה ממקום זה, ואם רצה להניחם בשעת העבודה, מניח. הלכה זין, וצריך להיזהר בשעה שלובש שלא יאבק בין בגדו לבשרו, ולא קינה, ואף על פי שהיא בחיים, ושלא תיכנס הרוח בשעת העבודה בין בשרו לבגדו, עד שיתרחק הבגד מעליו, ולא יכניס ידו תחת חלוקו לחוך, ולא יצא שערו מן הבגד, ולא יהיה בבגד נימה מדולדלת, כלומר חוט מחוטי הבגד שאינו הרוג כראוי בבגד, ואם היה שם אחד מכל אלו, עבודתו כשרה. הלכה חיית קרחת בשרו בגד שלא במקום בגדים, כגון שקרחו על אצבעו או על עקבו, אם היה בו שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, הרי זה חוצץ ופוסל. נחשב בגד זה כי איתור בגדים ופוסל את העבודה. פחות מכאן, אינו חוצץ. ואם היה צלצול קטן, סרט קטן, הועיל והוא חשוב בגד בפני עצמו, הרי זה פוסל, ואף על פי שאין בו שלוש על שלוש. הלכה ת' כהן שלקה באצבעו מותר לכרוך עליה גמי, תחבושת העשויה מגומה, בשבת, או בגד שאין בו שלוש על שלוש ועובד. בשבת אסור לכרוך גמי לצורך רפואה, אמנם לכהן התירו לכרוך גמי לצורך עבודה, ואם נתכוון להוציא דם, אסור, שזה כבר אינו לצורך העבודה. והוא שלא יחוץ הגמי או הבגד בין בשרו לכלי בשעת עבודה, שאסור לעבוד כשיש חציצה בין היד לכלי השרת שבהם עובדים. הלכה יוד, עשו בבית שני אורים ותומים, קבעו את האבנים בחושן וכתבו עליהן את שמות בני ישראל כדי להשלים שמונה בגדים, ואף על פי שלא היו נשאלים בהן. ומפני מה לא היה שואלים בהן? מפני שלא הייתה שם רוח הקודש, וכל כהן שאינו מדבר ברוח הקודש, ואין שכינה שורה עליו, אין נשאלים בו. הלכה י"ד, וכיצד שואלים? עומד הכהן ופניו לפני אהרון, והשואל מאחוריו, פניו לאחורי הכהן, ואומר השואל, אעלה או לא אעלה, ואינו שואל בקול רם, ולא מהרהר בליבו, אלא בקול נמוך, כמו שמתפלל בינו לבין עצמו, הנשמע באוזנו בלבד. ומיד רוח הקודש לובשת את הכהן, ומביט בחושן, ורואה בו במראה הנבואה, עלה או לא תעלה, באותיות שבולטות מן החושן כנגד פניו, והכהן משיבו ואומר לו, עלה או לא תעלה. הלכה י"ב, אין שואלין על שני דברים כאחד, ואם שאל, משיבין אותו על הראשון בלבד, ואין נשאלין בהן לעדיות, אלא למלך או לבית דין, או למי שצורך הציבור בו שנאמר, ולפני אלעזר הכהן יעמוד וכו'. הפסוק מדבר על יהושע בן נון, מנהיג ישראל הנחשב מלך, ובהמשך נאמר לו, ושאלו במשפט האורים, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. הוא זה מלך. וכל בני ישראל זה משוח מלחמה, או מי שצורך הציבור בשאלתו זו. וכל העדה, אלו בית דין הגדול, סנהדרין היושבת במקדש, ומונה 71 דיינים. הלכה י"ג אומר הרמב״ם, זה שאתה מוצא בדברי נביאים שכהנים רבים היו חוגרים אפוד בד, לא היו כהנים גדולים, שאין האפוד של כהן בד, אין האפוד של הכהן הגדול עשוי בד, פשטן, אלא תכלת, ארגמן, תולעת שני ושש שזורים בזהב. אף הלוויים היו חוגרים אותו, שהרי שמואל הנביא לוי היה ונאמר בו, נא חגור אפוד בד, אלא אפוד זה היו חוגרים אותו בני הנביאים, המבקשים להתנבא ומתנהגים באופן שראוי שתשרה להם רוח הקודש, ומישהו ראוי שתשרה להם רוח הקודש, להודיע כי הגיע זה למעלת כהן גדול, שמדבר על פי האפוד והחושן ברוח הקודש. בריך חמנה דסייען, ברוך השם שעזרנו, סיימנו את הפרק העשירי בהלכות כלי המקדש, והעובדים בו בספר עבודה, והוא הפרק החותם, ומסיים את הלכות כלי המקדש והעובדים בו. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר עבודה, מתחילים בהלכות ביאת המקדש, יש בכללן 15 מצוות, 2 מצוות עשה ו-13 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', שלא ייכנס כהן שיקור למקדש, ב', שלא ייכנס לו כהן פרוע ראש, ג', שלא ייכנס לו כהן כרוע בגדים, ד', שלא ייכנס כהן בכל עת אל ההיכל, ה', שלא יצא כהן מן המקדש בשעת העבודה, ו', לשלח טמאים מן המקדש, ז', שלא ייכנס טמא למקדש, ח', שלא ייכנס טמא להר הבית, ט', שלא ישמש טמא, י', שלא ישמש טבול יום, י"א לקדש העובד ידיו ורגליו, י"ב שלא ייכנס בעל מום להיכל ולמזבח, י"ג שלא יעבוד בעל מום, י"ד שלא יעבוד בעל מום עובר, ט"ו שלא יעבוד זר. וביאור מצוות אלו בפרקים אלו, פרק ראשון מלכות ביאת המקדש ובו 17 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כל כהן הקשר לעבודה עם שתה יין, אסור לו להיכנס מן המזבח ולפנים כלפי ההיכל, ואם נכנס ועבד, עבודתו פסולה, וחייב מיטה בידי שמיים, שנאמר ולא תמותו, והוא שישתה רביעית יין חי, שאינו מעורב במים, בבת אחת, מיין שעברו עליו 40 יום. אבל אם שתה פחות מרביעית יין, או ששתה רביעית יין והפסיק בה, לא שתה ברצף, או מזגה במים, או ששתה יין מגיתו בתוך 40 יום, כלומר מיד לאחר שחיתתו בגת, או ששתה יין שלא סיים את תהליך תסיסתו, אפילו יותר מרביעית, פטור, ואינו מחלל עבודה, עבודתו אינה פסולה. שתה יותר מרביעית מן היין, אף על פי שהיה מזוג ואף על פי שהפסיק ושתה מעט מעט, חייב מיטה ופוסל לעבודה. הלכה ב' היה שיקור משאר המשקירים במאכלים משקאות המשקרים, אסור להיכנס למקדש. ואם נכנס ועבד והוא שיקור משאר המשקרים, אפילו מן החלב או מן הדבלה, שצריכת יתר שלהם עלולה להביא לתחושת תשטוש, הרי זה לוקה. ועבודתו כשרה, שאין חייבין מיטה אלא על היין בשעת העבודה, ואין מחלל עבודה אלא שיקור מן היין. הלכה ג' הוא כשם שאסור לכהן להיכנס למקדש מפני השכרות, כך אסור לכל אדם, בן כהן, בן ישראל, להורות, לפסוק הלכה כשהוא שטוי. אפילו אכל תמרים או שתה חלב ונשתבשה דעתו מעט, נעשה מטושטש מחמת ריבוי הסוכר, אל יורה, שנאמר ולהורות את בני ישראל. פסוק זה נאמר בסיום הפרשה עוסקת באיסור שתיית יין ושחר במקדש, וממנו נלמד שגם אסור להורות בשעת שחרות. ואם הורה בדבר שהוא מפורש בתורה שבכתב, עד שידעו הצדוקין, שאפילו הצדוקים שלא קיבלו את התורה שבעל פה יודעים אותו, מותר. כגון שהורה שהשרץ טמא והצפרדע טהור והדם אסור וכיוצא בזה. הלכה ד' ומותר לשיקור ללמד תורה, ואפילו הלכות ומדרשות, לימוד הלכה למשה מסיני ומדרש הלכה של הפסוקים, והוא שלא יורה, כלומר כשמלמד תורה, מותר אם הלימוד נושא אופי לימודי שאינו הלכתי, והוא אינו מורה בו הלכה למעשה. ואם היה חכם קבוע להוריה, לא ילמד, שלימודו הוריה היא. הלכה ה' שתה כדי רביעית בלבד, והיה במים כלשהו, כך שבסך הכל שתה פחות מרביעית יין, או ישן מעט, או הלך כדי מיל, הלך מרחק מיל כ-900 מטר, כבר עבר היין, ומותר לעבוד. אבל אם שתה יותר מרביעית, אפילו מזוג, שנת מעט או הדרך מוסיפין בשחרותו, אלא ישאה לפי השחרות, עד שלא ישאר משחרותו שום דבר בעולם. הלכה ו' אנשי משמר, כהנים העובדים בשבוע זה במקדש, מותרים לשתות יין בלילות, אבל לא בימי שבתן, במשך היום, בכל אותו השבוע. ואפילו שאר בתי אבות של משמר שאין עבודתן היום, שמה תכבד העבודה על אנשי בית אב של יום, העובדים באותו היום, ויצריכו לאחרים מאנשי משמרן לסייעם, ואנשי בית אב של אותו היום אסורים לשתות בין ביום בין בלילה, שמה ישתה בלילה וישכים לעבודתו, ועדיין לא שריינו מעליו. הלכה זין, כל כהן שיודע מאיזה משמר הוא ומאיזה בית אב הוא, ויודע שבתי אבותיו קבועים הן בעבודה היום, ומדובר גם בזמן החורבן, כדי שכשיבנה המקדש הוא יהיה מוכן לעבודה. אסור לו לשתות כל אותו היום. היה יודע מאיזה משמר הוא ואינו מכיר בית אב שלו, אסור לשתות כל אותה שבת שמשמרתו עובדים בה. לא היה מכיר משמרתו ולא בתי אבותיו, וכל יום הוא מסופק שמה היום הוא יום בית אבותיו, הדין נותן שאסור לשתות לעולם, אבל תקנתו כלכלתו, והרי הוא מותר לשתות תמיד, שאינו יכול לעבוד עד שיקבע בבית אב שלו במשמרתו. כלומר, תקנתו, היתר שלו לשתות, נובעת מכלכלתו, מחוסר הידיעה שלו, מאיזה בית אב הוא, שאינו יכול לעבוד עד שיתברר מאיזה משמר הוא בית אב הוא, ועד אז כבר יסור ינו. הלכה אחת, כהן שגידל שערו לא יסתפר 30 יום, אסור לו להיכנס מן המזבח ולפנים, ואם נכנס ועבד, חייב מיטה בידי שמיים כשיקור שעבד, שנאמר ויין לא ישתו כל כהן וכולי, וראשם לא יגלחו, זהו איסור נפרד שלא לגלח את כל שערות הראש, ופרה לא ישלחו, לא יגדלו שיער ראשם יותר מדי. מה שטויי יין במיטה, אף מגדלי פרה במיטה. הלכה ט' ואין פורי הראש מחללין עבודה, אף על פי שהוא במיטה, עבודתו כשרה. הלכה י' כשם שאין הכהנים מוזרין על היין אלא בשעת ביאה למקדש, כך אין אסורין לגדל פרה אלא בשעת ביאה למקדש. במה דברים אמורים? בכהן אדיוט. אבל כהן גדול אסור לגדל פרה, אלא מסתפר כל ערב שבת, ולקרוע בגדיו לעולם, ואינו קורע את בגדיו אפילו כשנפטר לו קרוב, שרי תמיד הוא במקדש, ולכך נאמר בו את ראשו לא יפרע. הלכה י' א', כמה הוא גידול הפרה? 30 יום, כנזיר שנאמר בו גדל פרה, ואין נזירות פחותה מ-30 יום. לפיכך, כהן אדיוט העובד מגלח מ-30 יום ל-30 יום. הלכה י"ב, ואנשי משמר אסורים לספר ולכבס בשבתן, כדי שלא יעלו למשמרן כשהן מנוולין, אלא מגלחין ורוחצין ומחבסין קודם שיעלו. הלכה י"ג, מי ששלמה משמרתו בתוך הרגל, כהן שסיים את שבוע העבודה שלו באמצע החג, מותר לגלח ברגל, אגב שחכמים אסור להסתפר ולחבס ברגל כדי שלא ייכנסו בני אדם לרגל כשהם מנובלים, לכהני משמר התירו להסתפר ולחבס, כיוון שהיה אסור להם לספר ולחבס לפני הרגל, אבל אם שלמה בערב הרגל, אינו מגלח אלא בערב הרגל. הלכה י' דין קרועי בגדין ודין פרועי ראש אחד הוא, שנאמר ראשיכם התפרעו ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו. אם עבד והוא קרוע בגדין, חייב מיטה בידי שמיים, אף על פי שעבודתו כשרה ולא חיללה. הלכה ט"ו, יראה לי שכל כהן הכשר לעבודה, אם נכנס מן המזבח ולפנים והוא שטוי יין או שיקור משאר המשקירין, או פרוע ראש או קרוע בגדים כדרך שקוראין על המתים, קרע באורך טפח, אף על פי שלא עבד עבודה, הרי זה לוקה. הועיל והוא ראוי לעבודה ונכנס בשעת העבודה מנובל ככה, והרי הוא מוזער שלא ייכנס, לוקה. הלכה ט"ז, ודין הנכנס ככה מן המזבח ולפנים, ודין היוצא משם, אחד הוא. כלומר, איסור זה אינו דווקא כאשר נכנס שטוי או פרוע ראש או קרוע בגדים, אלא גם אם שתה בתוך המקדש לפני שיצא. כיצד? כגון ששתה רביעית יין בין האולם ולמזבח, או קרע בגדיו שם ויצא, לוקה. וכן אם עבד ביציאתו, חייב מיטה. הלכה י"ז אומר הרמב״ם, וכן אסור לכל אדם, בן כהן, בן ישראל, להיכנס למקדש כולו, מתחילת עזרת ישראל ולפנים, כשהוא שטוי יין או שיקור או פרוע ראש דרך ניבול או קרוע בגדים, אף על פי שאינו בעזרה, אף על פי שאינו באיסור לב. שאין זה כבוד ומורה לבית הגדול והקדוש, שיכנס לו מנובל. אבל ישראל שגידל שערו עד שנעשה מחלפת, שיער קלוע בצורה מסודרת, ולא היה דרך ניבול, הרי זה מותר להיכנס לעזרת ישראל. עד כאן השיעור היומי ברמב״ם בספר עבודה בלכות ביאת המקדש, בפרק הראשון, על ידי הלימוד ברמב״ם, ובספר עבודה נזכה לבניין בית המקדש השלישי, כשיחזרו הכהנים לעבודתם ולוויים לדוכנם וישראל במעמדם, בביאת משיח צדקנו שיבוא ישמחנו וגלנו מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.